משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
קמר ככה.
מי קמר ככה?
העולם, העולם.
אוקיי.
מה שמענו עכשיו בחדשות?
לא יודע, לא יודע מה שמעת.
מישהו קיבל שיחה ממנכ״ל מפלגתו והדליף את זה לתקשורת? זה היה...
לא הקשבתי, בדיוק הייתי עסוק בלעשות קפה קטן לקראת הזה.
אתה ממילא לא בוגר בני עקיבא ולא באת מהמגזר, אז זה פחות...
מה היה? תגיד.
שמעו את מנכ״ל הבית היהודי, אומר שהעסק מתרסק, אנחנו בהתרסקות, אנחנו כולם נתעורר וכולי, ובאמת היה משהו מן החירומיות בקולו, זה לא,
אוקיי.
לא דוד פשוט.
דודי כן. ממסדרות לא התגייס לעמוד בראש העניין?
אני לא עד כדי כך בסוד העניינים, אני מודה.
אוקיי. ג'קי, זו השעה שלך.
נכון, ואני באמת ברדיו, זה בדיוק השעה שלי.
מה שלומך?
סביר, קריטי אך יציב, כמו שאומרים. טוב, עברנו כמה משוכות חורפיות עם הילדים, ככה שזה...
עוד מחלות, עוד מחלות.
לא, זה בא ברצף, זה בא ברצף, כרגע יש את זה. זה הזמן למבוגרים לחלות, אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה...
וואלה. טוב, ככה זה.
עולמנו הפוליטי מוזר, משעשע לעתים, לא תלוי כמה אתה מעורב רגשית.
משעשע אני לא מוצא. לפני כמה ימים הלכתי עם הילדות שלי, יש לא רחוק מהבית שלנו, אולי האחרון שנותר בגוש דן, שדה ענק, על יד מה שהיה פגלילות, יש שם עוד חתיכת קרקע עצומה שלא בנו בה. וכל השיח היה, תסתכלו כמה יפה פה, כמה בעלי חיים קטנים וכמה צמחים וזה, כי בשנה הבאה כנראה שזה כבר לא יהיה, כי כבר יש תוכניות בנייה והולכת לקום פה עוד שכונה מפלצתית ענקית ביותר עם עשרות אלפי יחידות דיור.
אין ברירה באמת.
זה מעציב אותי מאוד מאוד שילדי ישראל, אנחנו רואים את העלייה גם בילודה, וגם אנחנו רואים איך הכל זה פינוי בינוי, הכל מגדלים, הכל צפוף, הילדים שלנו לא, בשביל לראות שדה הם יצטרכו לנסוע לאיזשהו מקום רחוק. והנה עכשיו מגיע לפה ספר שנקרא שלג של סביונים של פרימו, שלוקח את כל הבטן קשה ועצובה ו... עושה ממנה משהו יפה, מדובר על ילדים שהולכים לקטוף סביונים בשדה, עד שיום אחד מגיעים הטרקטורים, ומסתבר שעוד רגע כבר, בשנה הבא כבר לא יהיה שדה, ואז הם פשוט לוקחים את הסביונים ונושפים עליהם, כדי שהזרעים יתפשטו ובמקומות אחרים יהיו סביונים, גם דרך לתווך לילדים את הסביבה המשתנה והמתעיירת שאנחנו כולנו נחיה בה, לא יודע מה זה עושה, אתה יודע, כשאין לרגע...
אני הייתי בטוח שככל שיותר ויותר אנשים יעבדו מהמחשב, הרעיון הזה של להצטופף כולם באותם מחוזות עירוניים צפופים, כדי להיות קרובים לפרנסה ומטה לחם, הרעיון הזה יאבד את הפואנטה. אבל מסתבר שאני לא מבין איזשהו פקטור במשוואה, ואנשים ממשיכים פשוט להיערם... זה על זה, כאילו אנחנו באמצע המהפכה התעשייתית, וכולם צריכים לגור קרוב למפעל.
זה בגלל הפקקים. אם היה את הדרך להגיע, אז היה נהדר, אבל אי אפשר, אז צריך לגור קרוב למטה הלחם. אבל אני מדבר על מציאות שבה לילדים ולמשפחות לא תהיה אפשרות לצאת החוצה להקים מחנה. להסתובב במקום פתוח שאין בו כבישים נטולי דאגות. כל הדבר הזה שאנחנו זוכרים מילדותינו, ועדיין יש איים פה ושם, אצלכם יש בזה? ליד סן סימון שם נשאר עוד משהו?
לא, סן סימון, יש לאורך המסילה, באזורים האלה, בין קטמוני, מקור חיים ובית צפפה, יש אזורים שכאילו אתה אומר, רק שאף אחד לא יגע לרעה.
כבר ברגע זה, בשניות אלה ממש, אדריכלים מותחים קווים. מכובדנו, יש לנו חצי שני ממש ממש מרים בשבילכם, עמתות חסד.
מצד שני, בחצי הראשון, נדבר טיפה על התאבדויות.
למה לא? בבקשה. לא, נדבר על ה... כן, נדבר על הדוח החדש של המועצה לשלום הילד, עם בת שבע פיק, עובדת סוציאלית בכירה במועצה לשלום הילד. שלום בת שבע.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. כמה אנשים אתם במועצה לשלום הילד? תמיד אני נדמה לי שזה ביזנס של בן אדם אחד. יש הרבה אנשים?
אז קודם כל אני אספר שהמועצה לשלום הילד זאת עמותה. זה אינו גוף ממשלתי, חשבתי חלק מהשומעים. במועצה לשלום הילד אנחנו עושים עבודה ענפה. כמות כוח האדם פה היא קטנה, אך סופר איכותית. אנשים ונשים שמסורים מאוד לעבודתם, ועומדים על שמירה על זכויות של ילדים יום ולילה, על אף כמותם הקטנה.
בקיצור, אתם שניים.
לא, אל תחזים.
זה עלייה מהאחד שהייתם קודם.
זה הוא בדיוק.
זה נכון. ג'קי ועברי, אני קוראת אתכם לסדר.
נקראנו. אנחנו שנים זוכרים שהמועצה הייתה יצחק אדמן ומכשיר פקס.
אז היום יש לנו את עורכת הדין ורד וינדמן, שהיא מנכלית המועצה, עובדות פה עורכות דין, עובדות סוציאליות, יש לנו מתנדבים, יש לנו סטודנטים מתנדבים, בהחלט מכובד.
יופי. ספרי לנו קצת על איך אתם קוראים וקוראות את הדוח השנתי של המועצה שאתם מפרסמים היום. מה ההיילייטים?
אז אני אגיד שאנחנו אכן פרסמנו היום בעצם את הדוח ה-28 במספר, שיש בו נתונים רבים מאוד בנושאים רבים ומגוונים שכולם קשורים בילדים. ואני אגיד ששנה שעברה, ממש לאחר פרסום השנתון, התראיינתי אצלך עברי במשפחה גרעינית. ואני חייבת להגיד שאולי החלק פחות שמח, אולי אפילו יותר רצו של היום, זה שהשינויים הם מינורים. השינויים לטובה הם מינורים מאוד, והרבה מאוד מהנושאים ששמנו עליהם זרקור בשנה שעברה, עם השנה, ילדים שחיים בעוני, ילדים שהם נפגעי עבירה, עלייה בכמות הדיווחים חדשים, אודות ילדים בסיכון לעובדים סוציאליים, נתונים שקשורים בפגיעות ועבירות ברשת כלפי ילדים, באמת נושאים רבים שדורשים את ההתייחסות של אנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות.
בואי נדבר על כמה דברים שצדו את עיניי. קודם כל, כיוון שזה שייך לכולם, לפני שאנחנו מגיעים לאשפוזים פסיכיאטריים וכל מיני דברים כאלה, שימוש במסכים. אני רואה שיש 30% מההורים שנותנים מסכים לילדים מתחת לגיל שנה.
נכון. אנחנו רואים אכן שהייה מול מסך, זמן מסך רב בגילאים צעירים מאוד. 30% מההורים מושיבים תינוקות עד גיל שנה מול מסך. ילדים בני 6-9 נמצאים מול המסך כמעט 3 שעות ביום. רבע מההורים לא מגיעים.
שזה אומר בעצם כל הזמן אחרי הגן, נכון? בעצם הילד חוזר מהגן ובשבע משכיבים אותו.
כן, רבע מההורים לא מגבילים בכלל את ילדיהם בזמן מסך, והופתענו לגלות שהגיל הממוצע לקבלת סמארטפון ראשון, שבעצם מגביר את היכולת להיות מול מסך,
חודשיים וחצי. עשר.
עשר. עדיין צעיר מאוד.
אנחנו יודעים כמה הורים שכבר קנו את המכשיר הסו-קולד חכם לילד עושים פסח חדר.
אין דבר כזה.
אין, אה?
אפילו לא אחד. השאלה היא כמה מתחרטים.
השאלה היא כן, כמה...
לא, לקחת, נתת, נסעת. אין, זה לא.
כי זה המשפט שהם שומעים ממני הכי הרבה.
מה?
ממש בקרוב אנחנו הולכים לעשות...
מה?
אנחנו חוזרים חזרה לטלפון טיפש, ולא, הנאום הם כבר שמעו אותו יותר מדי פעמים, הילדים.
וואלה.
כן, אבל זה יקרה.
אבל אנחנו, בואו נדבר על הילדים. כי מה שקורה בעצם, אנחנו רואים בשנת 2017 עלייה רבה מאוד בפגיעות כלפי ילדים ברשת. שליש מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי דיווחו שנחשפו לפגיעות של איום או אלימות מילולית כלפיהם או כלפי מישהו אחר ברשת לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה. ואני רוצה לספר לכם שאנחנו עובדים עם קבוצות של בני נוער, ואנחנו מדברים איתם על הנושאים האלה. אנחנו לקראת פרלמנט בני נוער שאנחנו נעסוק בו גם באלימות מקוונת, והשיח איתם הוא מרתק בגלל שיש ביטויים שנכנסו שגורים לשפה שלהם בוואטסאפ, ברשתות החברתיות, שלא תמיד הם אפילו תופסים אותם כפוגעניים, על אף שהם יכולים להיות קשים ואפילו אלימים.
דוגמאות.
דוגמאות. אז ילדים שמספרים שכלאחר יד נכתב תמותו תמותו, או במקום איך הייתי מתאבדת. אנחנו יודעים על רבע מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי שדיווחו שנחשפו לעבירות של, לפגיעות של ביוש, של שיימינג, של השפלה, של חרם. אנחנו רואים באמת מספרים, 73% מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי דיווחו לגורם כלשהו שנחשפו לפגיעות ברשת. שמתוכם אני חייבת להגיד שנתון שהוא ככה משמח וראוי להתייחסות, זה שיש עלייה במספר הילדים שדיווחו להורים שלהם, ואני זוכרת שדיברנו על זה בשנה שעברה, וקראנו להורים לקיים שיח פתוח ולהיות כתובת ולהיות מבוגר משמעותי עבור הילדים שלהם בדיוק במקרים האלה. אני כן אגיד שלצד זה רק 3% מהילדים דיווחו לאיזשהו גורם בבית הספר, וזאת קריאה לכל אנשי המקצוע שעובדים עם ילדים באמת
להפך למבוגרים משמעותיים בחיים של הילדים.
משמעותיים ולהיות כתובת עבורם.
תגידי, איך את מסבירה את הנתונים האלה שדווקא בתחומים שכבר מוכרים לנו כמה וכמה שנים, העניין של השיימינג, העניין של אלימות ברשת וכו' וכו', ואנחנו חוזרים ומראיינים, גם אנשי משטרה, גם אנשי רווחה וכו' וכו', וכולם אומרים, אנחנו לא לגמרי מודעים, כגם פותחים בתרות וכאלה, כולם אומרים, אנחנו מודעים לבעיה הזו, ואנחנו פינינו והקמנו יחידה וענף וזרוע וכאלה, ואת אומרת, העלייה נמשכת והיא רעה ומסוכנת.
העלייה נמשכת, וזה באמת מחזיר את החובה אלינו כאנשי מקצוע, זה מחזיר את החובה למקבלי ההחלטות, זה מחזיר את החובה לאזרח הפשוט, להורים שכל הזמן צריכים להמשיך ולקיים את השיח הזה ולעשות את העבודה הזאת. אבל אני רוצה דווקא מהשאלה הזאת לקחת אותך אולי למשהו אחר. אני לא יודעת אם שמתם לב לנתונים שקשורים באופניים חשמליים.
כן,
שמנו. אז הנתונים מדברים על 90% של בני נוער מתחת לגיל 16 שנפגעו והושפזו בשנת 2017 בגין תאונות שקשורות באופניים.
מה זה 90%?
90% מתוך מה?
לא 90%, 90. המספר 90.
90.
עכשיו, אותם בני נוער שסיפרתי לפני כן שאנחנו עובדים איתם, דנו איתם גם בסוגיית האופניים החשמליים. אסור לרכב על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16. התקנות האלה פורסמו בשנת 2016. הילדים לא היו מודעים בכלל לעובדה הזאת. הם פשוט לא ידעו שאסור מתחת לגיל 16 לרכב על אופניים חשמליים. זאת אומרת שזה לא מספיק רק לחוקק חוקים ולתקן תקנות. צריך גם להעלות את המודעות, צריך גם להעביר את המסר הלאה. אי אפשר לצפות שהילדים ידעו את הכל וילכו לחפש בעצמם. ואם אנחנו רוצים...
אבל זה פורסם ברשומות, אני לא מבין אותך.
נכון, וילדים כידוע עסוקים כל היום ברשומות.
כן.
אז כן. אני חושבת שאם הם מושא הרשומה, אז ודאי שהמידע הזה צריך לעבור אליהם. מתוך ההבנה שאופניים חשמליים הם כלי רכב, הם לא צעצוע.
הייתי אומר זאת ככה, הם לא רצו לדעת. אני חושב ש...
לא, אם אחד ש... אם אחד מתוך החוג החברתי הנרחב שלהם היה חוטף אי פעם כנס, תאמין לי שהם היו יודעים.
אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו פוגשים בני נוער איכותיים ומעורבים, שמתעניינים, שלא מחפשים להיות פורעי חוק. הם באמת, חלקם באמת לא היו מודעים. אנחנו עבדנו איתם מאוד על התפקיד שלהם כשגרירים, להעביר את המידע הזה הלאה בקרב חבריהם, ולא לשמור אותו כמובן רק לעצמם, אלא ממש לעזור ולסייע בהפצת המידע הזה, בשביל לצמצם את מספר התאונות ומספר הנפגעים כמובן.
בואי נדבר על אשפוזים פסיכיאטריים. אני רואה שיש עלייה גדולה מ-2003 עד לימינו שלנו, וגם עלייה במספר ההתאבדויות וכו'.
כן, האם... זה שתי העליות הדרמטיות ביותר, אני חושב, ההתאבדויות והאשפוזים.
האם האשפוזים הם כתוצאה מעלייה במודעות?
אז זאת כמובן, לשאלה מורכבת כמובן יש תשובות מורכבות. יש עלייה במודעות ויש, אני חושבת שיש לנו עוד הרבה עבודה בכל מה שקשור להפחתת הסטיגמה, אבל עדיין אנחנו רואים שיש יותר פניות לתחום של בריאות הנפש. אני אגיד שאנחנו יצאנו לסיורים בבתי חולים פסיכיאטרים ביחד עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה בעקבות רבות שהגיעו אלינו בנושא. ומה שגילינו כשיצאנו לסיורים האלה זה שבעצם לא קיים היום רצף טיפולי בקהילה. זאת אומרת, יש מעט מאוד אפשרויות טיפוליות בתחום של בריאות הנפש שהן אינן אשפוז. וזה גורם לגידול בפניות למיון ובאשפוז בבתי חולים ובמחלקות פסיכיאטריות, כשבעצם חלק מהילדים שמתאשפזים היו יכולים לקבל מענה בקהילה, לו היו מסגרות מותאמות ומסגרות שיכולות לתת להם את הטיפול. ואולי חמור יותר מזה הוא שאין מסגרות פוסט-אשפוזיות. זאת אומרת שיש ילדים שמגיעים לאשפוז ולא משתחררים בזמן, עוד קהילתיות שיקלטו אותם.
זה יותר חמור מזה, אין מסגרות, זאת אומרת, יש מסגרות מעט פרטיות שהן חלופה לאשפוז. אשפוז נכון. הוא לא כורח, יש היום מקומות,
לא נהדר,
yes. יש מקומות נהדרים שנותנים מענה לפגועי נפש למיניהם בלי
שזה הצורך. שזה מעניין, כי בדיוק ברפואה הקונבנציונלית כרגע המגמה היא להוציא כמה שאפשר יותר מהרפואה מחוץ למסגרת האשפוז אל הבתים הפרטיים.
נכון.
היום יש אבל בתים.
תראו, יש ילדים ובני נוער שיצטרכו להגיע לאשפוז, ואשפוז הוא פתרון מצוין עבורם, אנחנו לא רוצים לקחת את הפתרון הזה. אבל הנתון המזעזע שיש ילדים שנשארים באשפוז לאחר הטיפול בהם בבתי החולים, בגלל היעדר מסגרות שיקלטו אותם להמשך בקהילה, אתם מבינים בדיוק כמוני שזה כמובן גורם לנזק לילדים, זה גורם לצוות הטיפולי לתסכול רב, לילדים האחרים שמאושפזים יחד איתם, ובוודאי לילדים שממתינים לאשפוז.
הוא בוודאי לכולנו. אנחנו נעצור כאן כי נגמר לנו הזמן לגמרי, עוד נדבר.
חבל.
תודה רבה בת שבע. כן?
תודה לכם, כן.
אפשר לקבוע שיחת המשך למחר אם את רוצה.
בשמחה,
יאללה.
בשמחה.
בת שבע פיק, יאללה. עובדת סוציאלית בכירה במועצה לשלום הילד, זה היה סיכום 2017, שהוא כבר שמענו סיכומים יותר מרניני לב מזה.
הנה עכשיו נתון מעניין. מחקר ישראלי חדש מספר לנו שלילדים הקטנים קטון, יש סיכוי גבוה יותר להיות מאובחנים עם הפרעת קשב.
ואנחנו היינו בטוחים במשך שנים שכל העניין הזה, אם היא יותר גדול, יותר קטן, זה מתי הימי הולדת, נכון? ובזה זה...
אני לא יודע, כנראה שיש לזה הרבה השלכות, לאיפה אתה ממוקם בשנתון מול החברים שלך. הנה שימי גלעד, פסיכולוג חינוכי ואחי, לא? שלום שימי, מה שלומך?
אהלן, מה נשמע?
בסדר. איך זה יכול להיות? הרי הפרעת קשב היא עניין אובייקטיבי, ופה אתה מדבר על משהו סובייקטיבי.
נכון, נכון. לכאורה אובייקטיבי.
לא לכאורה.
מה אובייקטיבי? גנטי, כלומר?
תראה, אם אתה מסתכל, אם אתה מסתכל בעולם, תנות עצומה בין מדינות שונות באחוז הילדים שמובחנים מהפרעת קשב.
זה רק אומר ששיטת האבחון שונה.
השיטת האבחון שונה, ההסתכלות על זה היא שונה.
רק לפני שבוע הודיעו בקול גדול וברינה שנמצאו שמונת הגנים שהם האחראים להפרעת קשב, וכשהם מגזעים את כולם אז אפשר... אוקיי, לא משנה. טוב,
אז יש עכשיו, אתה אומר דבר נורא נורא נכון בעצם, שבעצם עכשיו יש חברות הייטק שונות שעובדות על מתן הבחנה יחסית אובייקטיבית דרך מדדים אובייקטיביים של הפרעת קשב, אבל כרגע מה שיש לנו זה מדדים סובייקטיביים, שזה דיווח של המורה, דיווח של ההורים ומבדקים מסוגים שונים שיש להם גם חסרונות כאלה ואחרים.
כן, הם נורא משעממים.
נורא. אתה יודע, העיקרון המרכזי של כל המבדקים הממוחשבים זה שהם חייבים להיות נורא משעממים. אתם עשיתם אחד מכם עשה מבדק כזה?
לא אחד. א', עשיתי שלשום אחד, וגם עשיתי את מבחן טובה.
מה אתה אומר?
כן,
במסגרת... אתה עדיין מאבחן את עצמך, כן?
לא, במסגרת איזה פרויקט באוניברסיטה של איזשהו מחקר על אנשים עם הפרעת קשב. לא משנה, אני לא סיפור פה, אז הסיפור הוא, אתה אומר שהקטנים בכל מחזור הם מובחנים יותר, למה?
תראה, א', זה לא אני אומר, יש מחקרים מאוד גדולים מהעולם, מטיוואן, מקנדה, מכל מיני מדינות, שמראים את הדבר הזה. שילדים שהם יותר צעירים ביחס לבני הכיתה שלהם, יותר עם הפרעת קשב. יש גם מחקר שנעשה בארץ על זה, על ידי קופת חולים כללית.
באיזה מידה יותר?
הסיבות לזה הם, דבר ראשון, בעצם ההפרעה היא כמובן היא התפתחותית. זאת אומרת, יש עניין של הבשלה לאורך הזמן. אז אם יש לך ילד שהוא טיפה בעיכוב, כן? והוא גם צעיר בנוסף לזה, זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, מה שאני ראיתי, בעצם הדבר, התוספת שלי לתמונה הזאת, זה בדיקה של, של תוצאות של מבדקים ממוחשבים. יש חסרונות, שדרך אגב של כל המבדקים, אני בדקתי אחד ספציפי, אבל של כולם, זה שהנורמות שלהם הן שנתיות. זאת אומרת, שאם אתה שולח לבדיקה ילד בן 6 וחודש, וילד בן 6 ו-11 חודשים, הם מושבים לאותה תוצאה.
אוקיי.
ולמה זה לא בסדר? זאת אומרת, תמיד היינו מתוחים שעד גיל, אני יודע, 3, כל חודש הוא מאוד מאוד משמעותי, התפתחותית, ואי אפשר להשוות, וזה מתבטא בכל מיני דברים קטנים, כמו איזה מילים הוא כבר אומר, ומה הוא יודע לעשות, ואיך הוא אוכל, וזה. אבל מגיל מסוים אנחנו מפסיקים לספור חודשים, ואנחנו עוברים לסידור הזה של גילאים עגולים פלוס וחצי, כשממש רוצים לרדת לרזולוציות. כן.
ואתה אומר, נכון.
אתה אומר, שימו לב לחודשים?
אני אומר, מה שאני מצאתי לתורך העניין, זה שבגילאים 6 עד 10, ההבדל הוא מאוד משמעותי. לא בהכרח ברזולוציה של חודש, אולי תיקח 3 חודשים. אני בדקתי ברזולוציה של 3 חודשים. ההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי. אלה גילאים שבהם התפקודי קשב וריכוז, הם בהתפתחות כל הזמן. אתה הרי באינטואיציה שלך, אתה לא תצפה מילד בן 6 וילד בן 7 לאותו תפקוד קשבי. כן, עכשיו...
לא יודע, לא הייתי ער בכלל לזה שיש הבדל. אז מה אנחנו עושים עם המידע הזה?
מהנתון, חשוב לי באמת להדגיש שיש גם ילדים צעירים בשנתון שהם באמת עם הפרעת קשב.
כן.
וצריך לטפל בהם. הדגשים, זה הולך לכמה כיוונים. דבר ראשון, זה קריאה לחברות שמפתחות מבדקים ממוחשבים לעשות רזולוציה יותר טובה של המבחנים.
אוקיי.
דבר שני, להורים ולמאבחנים, שבמידה והילד הוא צעיר בשנתון, לשים לב לזה, להתייחס לזה בתהליך, אולי להגיד בואו ניקח את זה בחשבון. אם הסימפטומים הם מאוד מאוד חזקים, מאוד ניכרים, יכול להיות שזה באמת, זה לא עניין של ההבשלה, אבל הוא לי, והוא גם צעיר, צריך לעשות את זה מאוד מאוד בזהירות.
הבנתי. אז לא להשליך אותו ליאור, זה מה שאתה אומר.
לא, אבל...
לא להשליך.
כן לקחת בחשבון, נניח ההורים האלה שמתלבטים, אם לרשום לאלף או להישאר עוד שנה בגן וכו', זה אחד הדברים שהיית אומר להם להתחשב גם בו, זה שיקול?
זאת שאלה מצוינת, כי הרבה שנים דיברו על הפרעת קשב, זאת אומרת, אני מתוך השירות הציבורי שבין השאר פונים אלינו כדי לקבל תשובה האם באמת להשאיר את הילד שנה נוספת בגן או לא. והרבה שנים, כשאני למדתי, המדריכים שלי אמרו לי שהפרעת קשב היא הפרעה נוירולוגית, שיש אותה או אין אותה, ולכן אם יש קשב, אז זה לא עילה להישארות בגן. עכשיו, הדבר הזה, מה שאני רואה היום, זה שזה לא כזה חד וחלק. זאת אומרת, יש ילדים שבאמת עוד שנה בגן, והם יעלו טיפה יותר גדול, הם יבשילו עוד קצת, ויכול להיות שהם לא יצטרכו את ההבחנה הזאת אחר כך.
יפה. מודים לך, שימי גלעד. תודה, תודה.
אני יכול להגיד לכם משהו אישי? אני מבוגרי המילה האחרונה, וזה פשוט התרגשות גדולה בשבילי שדיברתי איתכם עכשיו.
איזה כיף.
רוצה עוד משהו אישי? שימי הוא גם נגן בנג'ו מעולה, וכל מי שמדי פעם רואה להקות רחוב כאלה בירושלים, מכיר את פאולו. אז כן, כן, כן.
תן לנו בבנג'ו, שימי, תן לנו בבנג'ו. אבל בינתיים אנחנו צריכים לקרוא איזה ספר פה. תודה רבה, שימי גלעד, להתראות. הנה שירי צוק, סופרת ומבקרת ספרות עם ספרי הילדים של השבוע. אהלן, שירי, מה העניינים?
בסדר גמור.
נכון שתדברי על אספן המילים, הספר הנהדר שכבר גם דיברנו עליו אתמול?
של פיטר היי ריינדונס, כמובן, לגילי 3-6.
נהדר.
ג'ים הוא הגיבור, והוא אוסף מילים מיוחדות, כמו הרפתקה ותזמורת וקקופוניה. והוא נורא מתמוגג כשהוא אומר אותם, וגם אני מתמוגגת לחשוב שא' ילדים עוד מתמוגגים בימינו. ב' שהם עושים את זה ממילים. זה ספר ש... פשוט מקסים שהוא מתאים לכל מי שמאמין שאולי תמונה אחת שווה אלף מילים, אבל זה לא אומר שהיא עדיפה עליהן. אז תשתמשו במילים, חברים, ותנו מהם.
מאיפה אגב, מאיפה אגב הוא צד את המילים האלה שממוגגות?
הן קופצות עליו, הן קופצות עליו.
אה, הן פשוט מגיעות.
קופצות מכל מיני טקסטים, מכל מיני מקומות, הוא פשוט רואה אותם בכל מקום.
בדיוק, אתה שומע מילה ואתה מבין שזו המילה בשבילך. זו אהבת אמת. ספר אחר לקטנטנים, יש לנו את יש מפלצת בספר הזה של תום פלצ'ר. זה ספר משחק, הוא מתחיל במילים אוי לא, יש מפלצת בספר הזה. ועכשיו הילד וההורה מנסים יחד להעיף את המפלצת מהספר במשחק שהוא... לכן, אם אתם קוראים לילדים את הספר הזה...
כן, צריך לנער את הילד ולנסות להוציא בכוח את המפלטת מהספר.
לא בשעה לפני השינה, את אומרת. זה כאילו...
בדיוק, בדיוק.
זה לפני המקלחת כזה.
קריאת הבוקר. ספר הנשים המדהימות, פרוצות דרך משנות עולם, שכתבה העיתונאית הבריטית סנדרה לורנס, אתם מכירים את הביטוי, אין דבר כזה יותר מדי כסף, יותר מדי בגדים, או יותר מדי ספרים להעצמת נשים. שזה עכשיו מאוד אופנתי לאחרונה. והספר הספציפי הזה הוא מיועד לבני ובנות 9 עד בכלל, הוא מחולק לפי קטגוריות, והוא כולל לא רק את החשודות המיודיות שהופיע בכל הספרי העצמה עד כה, פרידה קאלו ואמיליה ארהרט, נוירופיסקופיה, שהייתה האישה הראשונה שקיבלה תואר דוקטור, והיא הצטיינה במיוחד באמנות הפולמוס, או כמו שבעלי קורא לזה, את מוכנה לתת גם לי לדבר לפעמים? וכולל גם את קטרין סוויצר, שהייתה האישה הראשונה שהשתתפה במרתון, ובכך היא הפכה את זה לאפשרי לכל האחרות, שעכשיו צריכות למצוא תירוץ חדש למה אני לא רוצה מרתון. תודה בעיני קטרין, יפה מצידך. ובאותו הקשר יש לנו רומן מקסים שנקרא בניניה מקיאוולי, ששרלוט פרקינס גילמן. היא גדלה, הסופרת גדלה במאה ה-19, והיא יודעת היטב איך זה לחיות בתקופה שאין בה ספרי העצמה נשית, וגם אם היו, אבא שלך שיקנה לך אותם.
ויקרא לך
אותם. שיקנה, גם כן. ספר אינטליגנטי וסרקסטי, הנערה, גיבורה בסיפור, הבינה שאנשים שנחשבים טובים הם בדרך כלל משעממים ולא כל כך חכמים, ודווקא הנבלים הם אלה שמפעילים את המוח שלהם ומשיגים משהו.
שנינו מרגישים מוחמאים, כן.
אז היא למדה איך לגרום לאנשים לעשות מה שהיא רוצה, וכך היא העצימה את עצמה וגם את הקרובים אליה. זה לנוער בוגר ולמבוגרים כמובן.
ספר ילדים חמוד שהגיע השבוע הוא מי הכין את הסלט שלי, של מיכל זגון רוגל, על אימא שרוצה להגיע הסלט, והיא מזמינה את כל האנשים שמייצרים את כל הרכיבים של הסלט, וזה פסיפס יצא מן הכלל, גם חרוז היטב של החברה הישראלית, מסלים שמגדל עצי זית וכל מיני עלים, ומכפר רמה, ועד אתיופי ותאילנדי, ואת כל האנשים שבישראל מייצרים את הירקות ואת כל מה שנכנס לסלט, וזה גם כתוב טוב וזה גם כיף, וכשגומרים את הספר רוצים סלט בשיגעון.
יופי, עכשיו עשית לי חשק, מה זה, מה אני אעשה?
עשי סלט, תכיני לך סלט.
יש לנו עוד רומן גרפי שנמצא כלכלה, נקרא כלכלה בקומיקס, שהוא מסביר מן הסתם כלכלה באמצעות קומיקס, וברורה, זה ספר שמתאים לכל מי שישן במהלך שיעורי כלכלה באוניברסיטה.
בכלל לא חיננית ובכלל לא ברורה. ניסיתי לקרוא אותו ופשוט וואו. כן, סליחה שאני אומר. סליחה שאני אומר.
אם נושא השיחה הוא הפרעות קשב.
אני...
לא, זה ספר בלתי אפשרי.
אני באמת, הדרך היחידה שבה אני אוכל להשתלט על איזשהו מינוח בכלכלה זה לקבל ספר ילדים, גרפי, חמוד, ושדרכו אני איכשהו אצליג. יו, יש את השיחה השנתית הזאת עם הרואה חשבון, שאחריה אני צריך חופשה.
ושהוא אומר, לא הסברתי לך את זה, הסברת, אבל הוא משנה. נרשוב. לטעמי, אולי אתה יודע, זה מעיד משהו, זה שאתם הנבלים, אבל אני הגאון. זה ספר, הוא לא כליל ולילדים, אבל זה ספר שנוער ומעלה בהחלט מתאים לקריאה, אבל בדילוגים, כי אחרי פרק אחד צריך לישון את זה. שעתיים.
שירי, אנחנו צריכים לעצור כאן, כי כבר 2:32, זה הדדליין שלנו לגמרי, הקו המת. תודה רבה רבה, שירי צוק, על כל הספרים. אחרי הזמרירים, נהיה באמת במוות עם המתות חסד. שנייה.
אתם מאזינים לצהל. שלום, אני אורית סטרוק.
שלום, כאן דובי לנץ. אני שמח להזמינכם למהדורת החורף של פסטיבל הג'אז אילת. סוף שבוע מלא במוזיקה משובחת, ג'אז וים. בהשתתפות יוני רכטר, לא סטנדרטים עם אסטרדה, הרוד לופז נוסה, מרק אליהו ושי צברי, מישל פיפוקיניה, שי מאסטרו ועוד. 14 עד 16 בפברואר, אילת.
עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2019 בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. 14 בדצמבר עד 15 בינואר. פרטים במיצובישי, כוכבית 315, אתר מועדון חבר.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אוקיי, מתת חסד. אתה רוצה שימיתו אותך חסדית?
לא, ממש לא, לא.
לא?
לא, אני מוותר על החסד הזה.
וואלה.
למרות שלך תדע, לך תדע לאן דברים יגיעו. אני... שנים היית שואל אותי אם אי פעם תאכל טופו, והייתי מגיב דומה.
ואתה אוכל טופו?
מפעם לפעם, אני לא מכה את מי שמציע לי. בסדר?
וואלה. אני זוכר זמנים אחרים.
כן, אה?
בטח.
כן, מתעוררים בך כאבים. כן, כן, אני...
אוקיי, יופי, יופי. אנחנו שואלים מה המצב החוק שיאפשר גם בישראל מוות במרשם רופא, וימנע מהאנשים לבצע מעשים אובדניים אלימים. זה אחרי ש... קודם כל אנחנו נדבר עם פיי גוטמן, כתבתנו, לפני שבועיים היה סיפור טרגי ביותר, גבר בן 75 נעצר אחרי שנמצאה בדירתם שלו ושל הגופה של אשתו, הבעל טען להמתת חסד, הוא גם ניסה להתאבד וזה לא הלך. פי, מה היה שם בדיוק?
כן, אז שלום לכם. אכן, מקרה מצער, היה לפני כ-10 ימים, זוג 60 תושבי ירושלים משכונת גבעת מסועה ניסו לשים קץ לחייהם יחד בדירה שלהם. אז כמו שאמרת, הגבר בן 75 והאישה בת 73, שניהם חולים במצב בריאותי לא כל כך טוב. הם השתמשו בבלון גז, בלון גז של הליום, והאישה אכן נפטרה, אבל הגבר לא הצליח לשים קץ לחייו.
מה זאת אומרת? עצרי. מה זאת אומרת? השתמשו בבלון גז, בבלון הליום? איך משתמשים בבלון הליום להתאבדות?
אוקיי, אם נרד לפרטים גרפיים...
זה עשו לי מסוכן רגע, אולי עדיף לא להסביר? פתאום מתגנב לליבי השש.
פשוט המטרה היא לנשום את הגז הזה במקום לנשום חמצן.
כן.
זאת המטרה. והאישה אכן הצליחה לשים קץ לחייה בדרך הזאת, והגבר לא. ואחרי דיווח למשטרה, המשטרה הגיעה למקום, הם טיפלו בו ואז הביאו אותו למעצר, כי כמו שאנחנו יודעים, סיוע להתאבדות, זאת עבירה. הוא נחקר שם וגם הובא לדיון בבית משפט להערכת מעצרו, והוא שוחרר באמת באותו יום. וממידע שככה בדקתי, ניסיתי לברר, גם במשטרה הם לא יודעים אם העבירו אותו לאיזשהו מוסד טיפולי, רווחתי, סיעודי, משהו מסוג הזה. כלומר, יכול להיות שהוא חזר לבית שלו, ומי יודע, אולי בהמשך ינסה שוב לשים קץ לחייו.
אני חושב שזו חוצפה, להציל אדם שמנסה להתאבד. ממש חוצפה.
באמת?
לגמרי. ממש ממש. תלוי מי, אתה יודע, תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה סיטואציה. כמובן שאם נער מנסה, זו חובה, ואם אדם בשיא שנותיו, וזה שפתאום פוקדת אותו איזה סיטואציה, ברור שכן, אבל...
שכל הגברים שנמצאים בסיטואציה איומה ונוראה תוך כדי הליך גירושין שהם לא...
לא, 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 לא על זה אני מדבר. אני מדבר לך על מוות בסוף, על התאבדות בסוף החיים.
אבל לך תדע, אתה רואה עכשיו מישהו על קצה גג, רוצה לקפוץ. כל האינסטינקטים שלך מורים לך לעצור אותו.
ברור, ברור.
ואחרי זה לברר למה, אבל...
אני מדבר על אנשים בגיל הרביעי. בגיל הרביעי, כשכבר הם חולים.
ללא ספק יש משהו טרגי מאוד מאוד בזוגות, שחושבים על הצעד הכביכול רומנטי, ומשהו משתבש, ורק אחד מהם נפטר, והשני נשאר עם כל ה... הצער והחרטה והשד יודע מה עוד, וואו, 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 כמה עצוב.
יש עוד פרטים לסיפור הזה, פי, או שנפרד את ידידים?
ועוד עצרו אותו, אתה מבין?
כן.
אלה הפרטים.
תודה, פי גוטמן. שלום, תודה רבה רבה. אנחנו מדברים עם בינה דיוון, יושבת ראש בדימוס של עמותת לילך, לחיות ולמות בכבוד, שפועלת על מנת לחוקק את חוק מוות במרשם רופא. היי, בינה.
היי.
אין דבר כזה, רופא לא יכול לרשום פשוט כדור שיגמור את הסיפור, נכון?
לא, בוודאי, זה בניגוד לחוק, הוא הולך לבית סוהר.
יש כדור כזה אגב?
יש כדור כזה, יש כדור כזה, יש נוזל כזה.
שזה ללא איסורים בכלל, נכון? עד כמה שאנחנו יודעים.
איפה משיגים אותו למשל, דוגמה?
סתם שיהיה לי במילה. לא הייתי יודעת.
את לא יודעת אפילו?
הייתי מכינה אחד משביל עצמי. לצערי הרב, זה עדיין איננו בארץ. קיים חוק שנקרא חוק החולה הנוטה למות, שמוציא את הרופא זכאי רק אם הוא לא מעריך את החיים באופן מלאכותי. כלומר, אסור לו לתת משהו לקצר את החיים. אבל אם החולה ביקש, אם החולה רוצה בכך, אז הוא לא נותן לו טיפולים שהמטרה היחידה שלהם היא להאריך חיים. לדוגמה, מכונת הנשמה. במקרים כמובן שזה לא ניתן באופן זמני.
נכון למשפחה שיקירם נכנס למצב כזה שבו עשוי להיווצר מצב שבית החולים פשוט יעריך באופן מלאכותי לחלוטין את את סימני החיים שלהם, אבל כולם יודעים שהיקיר לא יחזור לעצמו. אי פעם, הרופאים פונים לבני המשפחה כנוהל ואומרים להם זה המצב, תגידו אתם האם אתם רוצים בזה או לא? זה נוהל בישראל?
הרופאים צריכים לפנות, אבל הבעיה היא שהם לא יכולים להחליט. אם אין מפורש של החולה, ורצון מפורש של החולה יכול להיות בשלושה אופנים. האופן הראשון הוא צריך, כשהוא עדיין בריא וכמובן צלול, לידע את בני המשפחה שלו. לומר, אם אני אגיע למצב סופני, אני מבקש שלא להאריך את חיי. זוהי דרך אחת. אמנם בחוק זה לא מספיק, אבל בדרך כלל זה נותן לרופא כיוון מחשבה. הדרך השנייה היא, בחוק שקיים בישראל, חוק החולה הנוטה למות, קיים טופס שנקרא טופס מתן הנחיות רפואיות מקדימות. את הטופס הזה אדם ממלא, שוב, כשהוא בריא וצלול, על הטופס חותמים שני עדים שמעידים שאכן זוהי החתימה שלו, ושם הוא מציין אילו טיפולים הוא רוצה שיעשו לו, ואילו טיפולים הוא מסרב שיעשו בהגיעו למצב סופני.
ובכל מקרה במצב בישראל חייבים להגיע ממש למצב סופני, מצב שבו כבר באמת...
בהחלט.
אי אפשר לסגור סיפור לפני שהמצב, לפני שהמדרון האחרון מתחיל. נגיד, אדם מקבל, נגיד, הבחנה על מחלה, על מחלה קשה שעומדת לפקוד את חופיו, הוא לא יכול באותו זמן לסגור, הוא צריך לעבור את כל הסיפור עד שהוא יגיע למצב של כמעט מוות.
נכון, אבל זה לא רק בישראל, בכל העולם, אפילו בארצות המתקדמות ביותר בנושא הזה, כמו הולנד ובלגיה, התנאי הוא שאדם יהיה במצב סופני. ויש הגדרה למצב סופני. מצב סופני.
כולנו במצב סופני.
כן, נכון. נכון, יום אחד נהיה כולנו במצב סופני.
אנחנו
כבר במצב סופני.
אנחנו נולדנו סופניים, כן.
בדיוק, זה...
פילוסופית כולנו קצובים.
לגמרי.
נכון.
בינה, תגידי, כי יושבת ראש של זה עניינה, איך את מתרשמת? עם ישראל בגדול, מעוניין שהחוק ישתנה ושתהיה אפשרות כמו בשוויץ וכולי לבקש לשים קץ לחיים בצורה אלגנטית, או שאת חושבת שאנחנו ממש לא שם?
אני חושבת שאנחנו משהו באמצע בין מה שאמרת קודם ובין מה שאמרת עכשיו. כלומר, אני אתן לך דוגמה. כשיש לנו איזה כנס או שאנחנו מבקשים תשובות לשאלות, אנחנו מקבלים עד 95% של אנשים שלא רוצים להאריך את חייהם.
Okay.
אבל אפילו אנשים שהם חברים בעמותה שלנו, לא כולם מילאו את הטופס הזה. יש אנשים שפוחדים, שחוששים.
ממה, עין הרע?
כן.
כן, עין הרע או יורשים תאוותנים?
כן, אני אישית, אבל זאת עובדה. מלמעלה מ-10,000 חברים, יש לנו רק כ-6,000 אנשים שחתמו על הטופס.
מה הסכנה?
הטופס ניתן להם ברגע, גם כן. הטופס של משרד הבריאות ניתן להם בחינם. אבל
אברי, זה כמו לשאול למה לא כולנו.
יש אנשים שמדחיקים, יש אנשים איתם, ואני רק מעלה את הנושא ואומר, אל תדברי איתנו על מוות. לא רוצים לשמוע, למה לנו לחשוב על מוות? לצערנו הרב, הדבר היחידי הבטוח בחיים זה המוות. אבל אנשים נוהגים להדחיק. יחד עם זה, זה פתרון רק לאנשים שרוצים. אף אחד לא יכריח אדם שרוצה להאריך את חייו מכל סיבה שהיא. הוא צריך לקבל את מלוא העזרה שהרפואה המודרנית מסוגלת לתת.
אני חייב לומר שהסיבה היחידה שאני, או הסיבה העיקרית, שאני לא בטוח שאני תומך ביוזמה שלכם, היא בדיוק זה, שזה עלול להגיע למצב שבו אנשים שכן ירצו להאריך את חייהם, ירגישו מוזרים, או לא רצויים, או שאין להם בכלל זכות לבקש את זה.
או שיחשפו ללחץ משפחתי, להשאיר משהו מהירושה?
כן. אני, כמו שאמרתי בתוכניתנו פעמיים או שלוש, והודעתי להם שאני אפול עליהם לנטל, ושלא ישלו את עצמם בעניין הזה.
תראה, זה כמו כל דבר. יש דברים שאנחנו עושים בניגוד לרצון הילדים, בניגוד לדעה הרווחת בציבור. אי אפשר לסגור את כל החורים. אבל אנחנו נותנים אפשרות. נקודת המוצא שלנו היא שהאדם הוא אדם. בחיים זה ברור לכל אחד. כל אדם, הוא פותח קרן פנסיה, הוא דואג שיהיה לו גג מעל הראש, הוא דואג שתהיה לו עבודה והכנסה, הוא דואג איך יחנך את ילדיו. אלה הם דברים שהם כבר כל כך מובנים מעליהם, שכשיש מישהו שמתנגד לזה, אז הוא נראה לנו מוזר וקצת לא בסדר בראש. אבל אותו הדבר גם סוף החיים, כמו שאנחנו מתכננים את החיים שלנו, מתכנן את סוף החיים שלנו. אז יש אנשים שיש להם מזל, והם שוכבים לישון ולא קמים, אבל יש אנשים שהסוף שלהם הוא עצוב מאוד. ומי שביקר לאחרונה בבתי חולים או במוסדות סיעודיים, ראה את זה במו עיניו. ויש אנשים שלא רוצים להגיע למצב הזה. הם במייל סופנים.
בין הדיבון, אנחנו חייבים לסיים את השיחה, כי נשארו לנו 6 דקות לשיחה פילוסופית, ואני לא יודע איך נעשה את זה. רבה לך, בין הדיבון, יושבת ראש דימוס של עמותת לילך, תודה רבה.
תודה, תודה. הנה, אירי ריקין.
תודה לכם.
תודה, תודה. אירי ריקין, אתה רוצה להיות פילוסוף הבית? כי פשוט עוד אין לנו את
הפונקציה הזו.
את הפונקציה הזו מאוישת. אתה לא חייב, אבל. אירי?
כן, שומעים אותי?
כן, כן.
שומעים. קיבלת הצעה רגע. כן.
אתה רוצה להיות פילוסוף התוכנית?
אני חושב שלא נשארו לכם מאזינים חברים.
למה?
לדבר על המוות זה מוות לרייטינג.
אני לא בטוח, אני לא בטוח. רוב סדרות הטלוויזיה עושות במוות.
תשמע, פעם הציעו ליוחנן צנגן בשמי סדרה על מוות, אז הוא אמר, תביאו מה לא אוהבים לשמוע על מוות. ואני אומר לך, בניסיון, בהרצאות שלי, יש שתי מילים שאני רואה שאנשים מתכווצים בכיסא שלהם. שאני אומר להם מוות ופדופיליה, הם פשוט רוצים לצאת, לקום ולצאת, לא משנה מה אמרתי לפני.
אתה מתנגד להמתת חסד, נכון?
לגמרי, אני חושב שזה אחת מהסוגיות שמראות לנו כמה קשה להיות בן אדם, ואיך באמת הפרקסי של החיים מתנגש לנו עם הערכים שאנחנו רוצים להאמין בהם. לא נתחיל בשיעור בפילוסופיה של המוסר, צריך להבין משהו נורא בסיסי לגבי ערך מוסרי. או שאנחנו אומרים שהוא מוחלט, או שאין לו שום ערך. כלומר, גם שאנחנו אומרים שפר, נדמה לי שדיברנו על זה פעם, אבל בסיטואציות מסוימות, שאסור לשקר, אבל בסיטואציות מסוימות מותר, בעצם אין ערך למושג אמת. אותו דבר עם קדושת החיים שלנו. אם אנחנו אומרים, כמו שאתה אמרת, שיש מצב של כמעט מוות, או שיש מצב שאנחנו מגדירים אותו מצב שבו החיים אינם ראויים יותר להיקרי חיים, ולא משנה אם קובעים את הרגע הזה חמישה רבנים, חמישה פילוסופים או חמישה רופאים, נוירולוג, נוירכירורג וכל מה שאתה רוצה. זה אומר שאנחנו החלטנו שיש איזשהו רגע שבהם חיים של בן אדם לא שווים יותר. צריכים לשאול עצמנו שאלה נורא פשוטה, למרות שאנחנו מרגישים נורא נהירים, נאורים וליברליים ואומנים דוט קום כשאנחנו מציעים הצעות חוק האלה. מי קובע את הרגע הזה? מי קובע את הרגע שבו החיים שלי או שלך מפסיקים להיות חיים? אתם יודעים, חברים, שאני יושב על כיסא גלגלים, אני נפצעתי. רוב האנשים, בדקתי את זה אמפירית. אם אתה שואל אותם, אם אתם עלולים להיפצע בתאונת דרכים ולשבת על כיסא גלגלים כמו אירי, להיות אפילו יפה כמוהו רק על כיסא גלגלים. רובם יגידו לך, לא,
אני מעדיף למות.
חלקם הגדול יגיד לך שמעדיפים למות.
כן, כן, אבל יש את חוב האדום הנסוג. אתה יודע, אנשים...
בדיוק.
אבל, עכשיו, אבל, בסדר, אבל אם הבן אדם עצמו, לא אבל אם הבן אדם עצמו תוך כדי אומר, כאן זהו, פה אני רוצה לשים את הזה, תעזרו לי. אבל אז אומרים לו, אני לא יכול לעזור לך, אני אשב בכלא על רצח, אני לא יכול לעזור לך עכשיו.
אז אני אומר לך שלצערי הרב, החיים זימנו לי גם כל מיני דברים כאלה. ואני אומר לך דבר נורא פשוט. אני בכל פעם שאני מסתכל בראי, אני רואה כיסא גלגלים ואדם נורא מאושר כאמור. אמפירית יותר מאושר מרוב האנשים שהוא מכיר, אבל אני לא רואה את אלוהים. אני לא רואה את אלוהים, והתפקיד האחרון שאני אסכים לקחת עליו בעולם הזה זה להיות אלוהים ולהחליט מתי אדם שמתחנן לפניי, שאני אגאל אותו מייסוריו.
אבל אירי, אירי, המציאות מזמנת לבני אדם המון המון סיטואציות שבהם אנחנו צריכים להיות אלוהים. כמו למשל, אלה שנאלצו לשבת בוועדת סל התרופות.
או, בבקשה.
כן? והם צריכים נכון להיות אלוהים, מאוד. אין לנו ברירה.
אז אני אומר לך, אני לא מוכן לשחק את התפקיד הזה, אני לא מבין מאיפה לאנשים יש את הכוח באמת.
או למשל להיות שופט, כן.
נכון, בדיוק, אני בגו טלנט לא אכפת לי לחרוץ גורלות, אבל אני לא אכרוץ גורלות לגבי חיים של אנשים. אני אגיד לך משהו יותר מזה.
אבל כל אדם אירי יכול לחרוץ את גורלו שלו, כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש מין האלוהים, ולפחות לגבי עצמו הוא יכול להפעיל את המקום הזה. מה הבעיה?
אם הוא יפעיל לגבי... תראה, קמי אמר דבר נורא יפה על התאבדות. הוא אמר שהיא טעות פילוסופית וגם עבירה מוסרית. כי לכאורה גם כן בעידן הליברלי הנאור שלנו, אנחנו אומרים, זכותו של אדם לקחת את מה, אני אכריח אותו לחיות. אבל קמי אמר שאם אירי בגיל 20 מואס בחיים שלו ומנסה ומתאבד, הוא רוצח טנטטיבית את כל האירים העתידיים של 21, 22, 23, שהיו רוצים לחיות באותו מצב.
אבל אם זה קורה בגיל 79, כשהוא כבר חולה סופני, מה אז?
זה לא משנה, אתה לא תחליט מתי עובר הגבול הזה. אתה לא תחליט. עכשיו, אני אגיד לך עוד שני דברים, בדוקים אמפירית שיגרמו אולי לכל מיני
אנשים לחשוב. אגב, אתה אומר את אותו דבר גם על הערכה מלאכותית של החיים, של בן אדם שכבר לא יחזור לשום דבר, שמישהו יודע שאלו הם חיי אדם בכלל.
כל הגדרות האלה ששום דבר לא יחזור עוד פעם, הם הגדרות נזילות. אני רוצה להגיד לך על האנשים שמבקשים. תראה, רוב האנשים שמנסים להתאבד ולא מצליחים בפעם הראשונה, סטטיסטית לא מנסים פעם שנייה, למרות ששום דבר בחיים שלהם לא השתנה. האישה לא חזרה, הכלב עדיין מת, והבוס עדיין פיטר אותך. אבל הם לא מנסים פעם שנייה, כי אנחנו מכירים את עצמנו, לפעמים בא לנו למות בשבע בבוקר, ובעשר לא השתנה כלום, והחיים נראים נפלאים. ובגלל זה גם אם אני... ואני אומר שאני, לפי כל הקריטריונים שהגברת שדיברה לפניי, אני מוכן לחתום עכשיו שלא יאריכו לי את החיים שנתקו אותי ממכונת הנשמה, ואני אומר לך שבמצב שאני...
אירי, אירי, אתה חייב לסיים, כי המוזיקה מנגנת ותכף יחתכו אותנו.
אבל תחשבו מה יהיה אם גם הבן אדם שביקש שיהרגו אותו יתחרט, והוא כבר יהיה עם טריכוסטומי בגרון, והוא לא יכול להגיד, אני מתחרט.
אירי, ריקי, תודה רבה. חייבים לעצור, חייבים. תודה, תודה, תודה.
תודה רבה.
ראשית נעמה שוחט, ערך היום איתמר אוחנה, מפיקות נוגס מדר אלעדרי, טכנאית מאיה יוניסיאן בירושלים.
צביקה אליהו.
שלום, שלום, להתראות.
שלום, שלום.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם.